אחד הרגעים המיוחדים בשבוע, כאשר אמא מדליקה נרות שבת, ובוודאי ובוודאי כאשר כלה בפעם הראשונה מדליקה נרות שבת. והשאלה היא, מה כל כך מיוחד בהדלקת נרות שבת, שחז"ל אומרים לנו שכל הזעיר בנר זוכה לבנים תלמידי חכמים? זה לא נאמר על הרבה מצוות, על הדלקת הנר זה נאמר. מהו ההסבר? התשובה היא, חז"ל במדרש רבה בפרשת בעלותך מביאים משל נפלא: פיקח וסומה שהיו מהלכים בדרך. הפיקח כמובן הראה את הדרך לסומה, שלא ייפול, נתן לו יד איפה שצריך. כיוון שהגיעו לבית, אמר הפיקח לסומה, עכשיו אתה תאיר לי את הבית. אמר לו הסומה, אני לא מבין, כשהלכנו בדרך והיה מסובך ולא היה פשוט ללכת, אתה יארת לי את הדרך, עכשיו כשבאים הביתה, בשביל מה אתה צריך שאני אעיר לך את הדרך? אומר לו הפיקח, כי אני לא רוצה שתרגיש שאתה חייב לי משהו. לכן, אם אתה תעיר לי את הבית, זה ייתן לך להרגיש טוב, כי גם אתה עשית בשבילי משהו. כך, כשיצאנו ממצרים, קדוש ברוך הוא מאיר לנו את הדרך, והעמוד אש הולך לפניהם. כיוון שבנינו את המשכן, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תדליקו בשבילי את המנורה. הפירוש והעומק בדברי חז"ל פילי פלאים. בנוהג שבעולם, כשאדם עושה טובה למישהו, באמת טובה גדולה, האדם שזכה לטובה אומר תודה רבה, אני מאוד מודה לך, אין לי מילים להודות לך. מה התגובה של האדם שעשה את הטובה? מה הוא אומר? הוא אומר, אין בעד מה. למה הוא אומר אין בעד מה? ועוד איך יש בעד מה? הוא עשה טובה גדולה. אז למה התגובה הספונטנית של האדם שעשה את הטובה היא אין בעד מה? התשובה היא, כי טבע האדם, כשהוא עושה טובה למישהו, הוא רוצה שאותו אדם יזכור שהוא חייב לו משהו. ביום אחד הוא עוד יפרע את הטובה שהוא עשה. אז לכן התגובה הספונטנית מיד היא, אין בעד מה. כי אם יש בעד מה, אז נגמר. אדם עשה טובה, השני אומר לו תודה, ועוד פעם תודה. הוא אומר, תודה רבה, אני מאוד מעריך את זה. אתה צודק, באמת מגיע לי תודה רבה. זה? אבל ברגע שהוא אומר אין בעד מה, אז בעצם הוא חכה, עוד יהיה בעד מה, לא עכשיו. יבוא הזמן, עוד יהיה בעד מה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, לא, אצלי זה לא כך. כשאני מאיר לכם את הדרך, אני גם מבקש שאתם תאירו לי. אני למעשה לא כל כך צריך את זה, בכלל לא צריך את זה, אבל זה שאתם מאירים לי, פירוש הדבר נותן לכם להרגיש גם אתם עשיתם בשבילי. וכשאדם מרגיש גם הוא עשה, אז יותר קל לו אחר כך לבקש עוד. כי הוא לא מרגיש שהוא חייב וחייב וחייב וחייב, הוא מבקש עוד. והקדוש ברוך הוא רוצה שנבקש עוד. איך נבקש עוד? שנרגיש טוב. אדם לוקח הלוואה והוא לא משלם אותה, הוא רואה את המלווה, מה הוא עושה? הוא עובר לצד השני של הכביש, לא נעים לו, הוא מתבייש, הוא ודאי לא יבקש ממנו עוד הלוואה. אבל כשאדם מחזיר אותה, אין לו בעיה, אפשר לקבל עוד הלוואה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אצלי זה הפוך מטבע האדם, כביכול אתם מאירים לי ועל ידי כך אתם מרגישים טוב. וחזם ממשיכים הלאה ואומרים ביאל קוצ'ימוני, מדרש נוסף, משל למלך שהיה לו חבר, חבר ילדות, אני אומר המלך לאותו חבר, שולח שליח, מודיע לו, אני בא לבקר אותך, בא להיות אצלך בבית. אותו חבר כל כך שמח, אבל מה יש לו? הוא אני, שולחן מייעץ, מיטה מייעץ, כיסא מייעץ, מה שהיה היה, הכין, סידר את הבית. המלך בא לבקר אותו, לישון אצלו. שעתיים שלוש לפני שהמלך מגיע, מגיע כל הפמליה. הם לא נכנסים הביתה, אבל הם בחוץ, עם כלי כסף וכלי זהב וכל הכלים שיש למלכים. רואה את זה אותו חבר אני, ואומר לעצמו, אם זה מה שהם באים, אני ממש מתבייש. מה, המלך ישן על מיטה מייעץ, יישב על כיסא מייעץ, שולחן מייעץ, לקח את הכל, העלה את זה לבוידים, הוריד את זה לבייסמן, והבית ריק. מגיע המלך, הוא נכנס פנימה, אין שולחן, אין כיסא, חדר ריק, עוד חדר ריק. אומר לו, מה קרה? אין לך שולחן, כיסא? אומר, אני אגיד לך את האמת, ראיתי בחוץ את הפמליה שהגיעה לפניך, עם מה הם מגיעים, כלי כסף, כלי זהב, היה לי שולחן מיטה מייעץ, התביישתי, הוצאתי את הכל. אומר לו המלך, אני מניח את כל מה שהם מביאים והביאו, ואני רוצה להשתמש רק בכלים שלך. כך הקדוש ברוך הוא כביכול אומר לנו, איך שבת? מאלה היו אומרים לנו להדליק נרות היום באמצע השבוע, אני מבין, יום רגיל, יום חול, מדליקים נרות. אבל שבת להדליק נרות? איזה אור צריך של נרות בשבת? יש הרי אור של היום השביעי, האור של בורא עולם, האור של הנשמה היתרה. יום השביעי מצד עצמו הוא יום מאיר באופן מיוחד. אז דווקא ביום הזה עוד להדליק נרות, מה כבר הנרות שלנו יוסיפו? אומר הקדוש ברוך הוא, הנרות האלה חשובים לי יותר מכל הנרות. אם אתם מראים לי את הנרות שלכם, אני מראה לכם נרות של ציון, אומר הקדוש ברוך הוא. את הנרות של הגאולה. במילים אחרות חז"ל באים ומלמדים אותנו דבר נפלא. שהקדוש ברוך הוא בעצם רוצה שנרגיש שאנחנו לא חייבים לו, במובן החיובי. מה זאת אומרת לא חייבים לו? כשאנחנו משתדלים לעשות מצווה, לעשות דבר טוב, שלא נרגיש אחרי כל מה שעשינו אנחנו חייבים, 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 ואז נתבייש מלבקש, נרגיש עצבות, נרגיש לחץ שלא עשינו את המוטל עלינו, ומתביישים לדבר ולבקש. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אני צריך את האור שלכם, את הכיסא מעץ שלכם, אתם מאירים לי בנרות של שבת, אני מאיר לכם בנרות של ציון. זה הסוד של נר של שבת. לכן כל הזעיר בנר זוכה לבנים תלמידי חכמים, פירוש הדבר, מה זה זעיר בנר? זה לא רק עצם ההדלקה הטכנית, שמבין את הסוד של הנר, שכל עניינו זה שאנחנו מחזירים מחזרה לקדוש ברוך הוא. היום זה בנר של שבת, מחר זה במצווה אחרת, וככה משתדלים, עוד מצווה, עוד מצווה, מחזירים מחזרה. אומר הקדוש ברוך הוא, ברגע שאנחנו מרגישים שאנחנו משתדלים להחזיר, ומי מאיתנו לא רוצה עוד מהקדוש ברוך הוא? וכל הזמן רוצים עוד, כל אחד רואה שהוא צריך, אבל אם נחזיר מעט, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם הרבה אור. ההיבט הזה בא לידי ביטוי תמיד ערב קבלת התורה, בוודאי ובפרשה שלנו, פרשת נשוא, הפרשה הארוכה ביותר בתורה, פרשה שקוראים אותה או בשבת לפני שבועות או בשבת שלאחר שבועות, כדי להראות אנחנו מוסיפים עוד תורה, עוד קריאה בתורה, עוד לימוד בתורה. וההיבט הזה שהזכרנו עכשיו שזור לאורך הפרשה, ונראה דבר פלאי פלאים. פרשת נשא בקטע הראשון שלפנינו נאמר, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם איש או אישה כי יפליל לנדור נדר נזיר להזיר להשם, מיין ושחר יזיר, חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לחים ויבשים לא יאכל. התורה נותנת לנו את כל הדינים של הנזיר, להתרחק מיין, כל היוצא מן היין. מה שקורה בפרשה שלנו וגם בפרשה הבאה, חז"ל מלמדים אותנו את הקשר בין סוגיה לסוגיה בפרשה ובין פרשה לפרשה. לפני פרשת נזיר מופיע בתורה פרשת סוטה. אומר לנו רש"י בקטע השני, למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, שהוא מביא לידי ניוף. בסוף הפרשה, בחלק השני, התורה מדברת על קורבנות הנשיאים, וזה תופס הרבה מאוד מקום. התורה חוזרת עוד הפעם ועוד הפעם על כל קורבן וקורבן שכל נשיא מביא, ובזה מסתיימת הפרשה. פרשה לאחר מכן בעלותך פותחת בהדלקת המנורה, ועל זה כותב לנו רש"י בקטע הרביעי, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי כשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. הנה לנו שוב חז"ל מוצאים קשר רעיוני בין קורבנות הנשיאים לפרשת הדלקת המנורה. מעניין שאחרי פרשת הנזיר, בקטע השלישי, הפסוק האחרון של פרשת הנזיר, זו תורת הנזיר אשר ידור קורבנו להשם על נזרו, מלבד אשר תשיג ידור כפי נדרו, אשר ידור כן יעשה על תורת נזרו, מיד אחרי זה, ודבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כל תברכו את בני ישראל לאמור להם, יברכה השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. פרשת ברכת כהנים. מהו הקשר בין נזיר לברכת כהנים? כאן חז"ל נותנים לנו קשר הלכתי. מה נזיר אסור ביין? הכהן בעבודתו אסור ביין. שאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר הרעיוני בין פרשת נזיר לברכת כהנים? כמו שראינו קשר רעיוני בין סוטה לנזיר, הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. ראינו קשר בין קורבנות הנשיאים לבעלותך, שאהרון חלשה דעתו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדולה משלהם, כי אהרון לא היה עם הנשיאים בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, חלשה דעתו, אמר לו שלך גדולה משלהם שאתה מדליק את המנורה. וכשבאים ללמד אותנו על הקשר בין נזיר לברכת כהנים, כאן יש קשר הלכתי. נזיר אסור ביין, כהן בעבודה אסור ביין. שאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר הרעיוני, המחשבתי, בין פרשת נזיר לברכת כהנים? שאלה נוספת, בקטע הראשון נאמר בפסוק י' ד', כשהנזיר גומר את ימי נזירותו, הוא מביא את הקורבנות, ומה נאמר פסוק י' ד', ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, וקידש את ראשו ביום ההוא. הוא מביא קורבן אחד לעולה, אחד לחטאת. שואל הרמב"ן בקטע החמישי, וטעם החטאת שיקריב נזיר ביום מלות ימי נזרו לא נתפרש. מה הוא חטא? למה הוא צריך להביא קורבן? אומר על זה הרמב"ן, ועל דרך הפשט, כי האיש הזה חותם בנפשו במלות ימי הנזירות. למה? כי אתה הוא נזיר בקדושתו ובעבודת השם, וראוי היה לו שיזיר לעולם, ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלוקיו, כעניין שנאמר, והקים מבניכם לנביאים ומבחורכם לנזירים, ישמע אותו הכתוב לנביא. והנה צריך כפרה בשובו להתאמה ותאוות העולם. צריך כפרה בשובו להתאמה בתאוות העולם, לכן הוא מביא כפרה, כי הוא מאבד את המדרגה שבה הוא נמצא. שואל על זה רבינו בחיי, אני לא מבין, למדנו בגן, למדנו בחיידר. מתי האדם הביא קורבן חטא? כשהוא חטא. כל עוד שאדם לא חטא, אין סיבה שיביא קורבן חטא. זה שהנזיר הפסיק את נזירותו, הוא עדיין לא חטא. הנה בקטע השישי, כי לא מצינו בכל התורה כולה קורבן, כי אם על אבון שקדם לשעבר, וזה שקדם וזכה לעשות המצווה, והיה כל ימי נזירותו קדוש ופרוש מתאבות העולם, ואתה ביום מלות ימי נזרו, תחייבנו תורה להביא קורבן? וזה עניין נפלא ומחודש. לא מבין את זה? וזוהי שאלתנו השנייה, שאלתו של רבינו בחיי מרבותינו הראשונים. למה הנזיר בתום ימי נזירותו מביא קורבן חטאת? איזה חטא חטא הנזיר? שיפסיק את נזירותו. הוא עוד לא חטא בכלום. השאלה השלישית והאחרונה, ההפטרה של הפרשה השבת עוסקת בנזירות שמשון. ואמרנו הרבה פעמים שלעולם ההפטרה יש בה רעיון שמתחבר לכל הפרשה. בהבנה ראשונה, נזירות שמשון לא מתחברת לכלום בפרשה. ולמה? כי שמשון היה נזיר עולם. כל הנזירים האחרים זה נזירים לשעה, לחודש, לשנה, אבל לא לעולם. זה הלכות לגמרי אחרות. אז השאלה היא, מהו הקשר בין נזירותו של שמשון לכל דיני הפרשה הארוכה בתורה, פרשת מסור, שזוהי ההפטרה של הנזירות שמשון? אלה הם השאלות, ודרכם נראה פה באמת דבר פלאי פלאי פלאים. שוב, בקיצור, שאלה ראשונה, מהו הקשר הרעיוני בין פרשת נזיר לברכת כהנים? מצאנו קשר הלכתי. שאלה היא, מהו הקשר הרעיוני בין הפרשות? שאלה נוספת, איזה חטא חטא הנזיר בתום ימי נזירותו שעליו להביא קורבן חטאת? ושאלה שלישית ואחרונה, מהו הקשר בין נזירות שמשון ההפטרה של פרשת נשא לכל דיני הפרשה הארוכה ביותר בתורה? כדי לענות על השאלות האלו, ניכנס בצורה הבאה. נראה פסוקים מההפטרה שעוסקת בנזירות שמשון, פסוקים שקשורים לשמשון שלא מופיעים בהפטרה, ונראה פה דבר נפלא. בקטע השביעי, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בני השם, ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה. ואיש אחד מצורע ממשפחת הדני ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. אם היא עקרה, אז ודאי שהיא לא ילדה. אז למה כתוב ולא ילדה? ויותר מזה, וירא מלאך השם אל האישה, ויאמר אליה, הננה את עקרה ולא ילדה. והרית וילדת בן. למה גם המלאך אומר לה שהיא עקרה והיא לא ילדה? היא יודעת שהיא לא ילדה. התשובה היא, בתנך יש עקרות, שרה אמנו, רבקה, רחל, חנה ועוד. כל עקרה בתורה עושה את הכל, הופך את עולמות כדי לזכות לבן. אמא של שמשון לא רוצה ילדים. למה? כי פלישתים מושלים בישראל 40 שנה. אז מה? יהיה ילד אחרי כל כך הרבה שנים והוא יצא החוץ אל הגינה וזה פלישתי יהרוג אותו? אז מה יותר מצער? שאין בכלל, שזה צער נורא? או שיש אחרי הרבה הרבה שנים שלא היה ילד, וחס וחלילה הילד הזה מת בצעירותו. אומרת אמא של שמשון, עדיף שלא יהיה. עקרה ולא ילדה. אומר לה הנביא, אומר לה מלאך השם, סליחה, הנך עקרה ולא ילדת, והרית וילדת בן. עם ההוראות הברורות לשמור אותו מיין וגם לשמור את עצמה, כל ההיריון מיין וכל דבר שממנו עושים יין. הוא נולד, הוא גדל, יום אחד, כפי שנאמר פסוק אפי, ויברכהו השם, ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן בן צורו בן אשתאול, ובו בא לאמא ואבא ואומר להם, מצאתי אישה מבנות פלישתים ואתה קחו אותה לי לאישה. והרמב״ם אומר שהיא התגיירה. אבל אמא ואבא אומרים, פסוק ג' בקטע השביעי, ויאמרו לו אבי ואמו האם בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים? בושה וחרפה מכאלה לקחת אישה שמענים אותנו כל כך הרבה שנים? ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי כי היא שרה בעיניי. ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא. כי טוענה מבקש מפלישתים, ובעת ההיא פלישתים מושלים מישראל. מה פירוש מי השם? פילי פלאים. שמשון רוצה לדעת מול מי הוא עומד. הוא הולך להושיע את ישראל מיד פלישתים. איך הוא ידע מי הם? הוא חייב להיות חלק מהם. הוא מצא אחת שהיא הסכימה להתגייר, ודרכה הוא ייכנס לפלישתים, כי אצלם אין מושג של גיור, והוא ילמד עם מי יש לו עסק. ובדרך, לדבר עם ההורים של הבחורה, עוברים ליד קרם. אמא ואבא לוקחים את השורטקאט, דרך הקיצור, שמשון הולך מסביב. כי הוא לא יכול להתקרב אפילו לקרם של ענבים. בדרך הוא רואה אריה והורג אותו. כמה חודשים אחרי זה נוסעים לחתונה. מגיעים לחתונה, שוב הוא הולך מסביב לראות מה נשאר מהאריה, והוא מוצא שמה בתוך האריה מה? דבש. וכשהוא מוצא בתוך האריה דבש, הוא אוכל ונותן מעט לאמא ואבא, והוא לא מספר להם ולו לרגע אחד מאיפה הדבש. והחתונה נערכת, היא מביאה לחתונה 30 חברים שהיו לה, והוא שואל אותם חידה. מאז מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק. אם תענו לי 30 חליפות ו-30 סדינים, כל אחד יקבל חליפה וסדין. אין שום סיכוי בעולם שמישהו ייתן תשובה. מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק, זה יכול להיות הרבה דברים. והם לוחצים על אשתו, והוא בכוונה לא אומר לה את התשובה, שעה לפני הדדלה, לפני הזמן שצריכים לתת לו תשובה, הוא אומר לה, היא רצה להגיד להם, והם אומרים, מצאנו תשובה. מהאריה יצא דבש. מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא מתוק. הוא אומר להם, שקרנים, רמאים, גנבים, אני יודע שלא ידעתם, ולחצתם על אשתי, אבל הבטחתי, תקבלו. הוא מבין, מתחיל להבין, אין לו עם מי לדבר. אין לו עם מי לנהל בכלל שום מסר ומתן, כלום. אבל הוא רוצה לברר יותר. בגמרים שבאתי מהמשתה, הוא אומר לאשתו, הוא חייב לחזור, לנסוע לארץ, הוא יגיע עוד כמה שבועות, חזרה. הוא מתעכב בכוונה, מגיע אחרי כמה חודשים, מגיע חותנו ואומר לו, סליחה, היינו בטוחים שלא תחזור, בינתיים היא כבר נסוע למישהו אחר. אבל אל תדאג, אחותה הצעירה נחמדה ממנה. הוא כועס, לוקח 300 שואלים, קושר להם את הזנבות בלפידים, שורף את הכל. הפלישתים לא מבינים מה קורה פה, שורפים את חותנו ואת אשתו הראשונה באש, רוצים את שמשון, עם ישראל מוסר להם את שמשון, וברגע שהם באים אליו, הוא משחרר את האזיקים מהידיים, מוצא לחי של חמור והורג 1,000 איש במכה אחת. ואז הוא שמה למים, מתפלל, ובאופן מופלא הוא מוצא באר מים וניצל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שמשון, תקשיב טוב, לך אין כוח. הכוח הוא לא שלך. בורא עולם נתן לך אותו. במטרה אחת, תשתמש בו, לא עבורך, עבור כלל ישראל. ברגע שתשתמש בכוח עבור הציבור, תקבל יותר כוח. תוכל לעשות יותר. ולכן, תזכור דבר אחד. אתה יכול להיות אריה. אריה הוא לא רק בעל חיים. אריה הוא מה? מלך החיות. שמשון, היה לו את הפוטנציאל להיות מלך המשיח. יעקב אבינו, לרגע אחד, בקטע ה-19, שלוש שורות מהסוף, נאמר דבר מדהים במדרש, מדרש רבה. לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו, את מי? את שמשון, וסבור בו שהוא מלך המשיח. כיוון שראה אותו שמת, אמר, אף זה מת, ישועתך קיוויתי השם. כאשר יעקב מברך את בניו, הוא מגיע לשבט דן, דן ידין עמוק אחד שבטי ישראל וכולי, ואז בסופו של דבר הוא אומר, ישועתך קיוויתי השם. אז אומרים חז"ל, מה זאת האמירה הזאת? למה זה קשור לשבט דן? כי היה ברור לו שהוא יהיה מלך המשיח. ואם תשאלו, שואלים חז"ל, רגע, מלך המשיח חייב להיות מאיזה שבט? יהודה. והרי פה מדובר משבט דן. אומרים חז"ל, אם לא משבט דן, ואביו מיהודה. והוא מת. כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יכול להיות המלך. רק תזכור דבר אחד, אל תיפול לחומריות כחמור, ואל תסתכל לצדדים, כמו שואל שכל הזמן מסתכל לצדדים, לך ישר. ומה קורה? זה לא קורה. בקטע 11, ולך שמשון עזתה. היה עכשיו אישה זונה ויבוא אליה לעזתים לאמור בה שמשון, הנה ויסבו וירבו לו כל הלילה בשער העיר, והתחרשו כל הלילה לאמור עד אור הבוקר ונהרגנו. וישכב שמשון עד חצי הלילה, והיה כמה חצי הלילה ויחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות ויסיים עם הבריח וישם על כתפיו ויעלם אל ראש הער אשר על פני חברון. מה זה? הקדוש ברוך הוא דואג אחרי הירידה והנפילה שלו בעזה שהוא יעקור את שערי העיר, הוא יעלה לאיזה הר והוא יראה את סבתא וסבא, ישני חברון, את שרה ורבקה, את אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, תראה את הסבתא שלך, את סבא שלך, גם הם היו ענקים, אבל כל הכוח שהם קיבלו לא השתמשו בו לעצמם. תלמד מהם, אל תיפול. אבל זה לא מצליח. ומה קורה אחר כך? בקטע 11, פסוק ד' ה', ויחי חן ויהב אישה בנחל סורק, ושמע דלילה. וחזל אומרים בקטע 14, היה רבי מאיר אומר, אלמלא לא הייתה שמע דלילה, הייתה ראויה שתיקרא דלילה, שדלדלה את כוחו, דלדלה את ליבו, דלדלה את מעשיו. כמה נפלא, אמא קוראת לו שמשון, כי במילה שמשון יש את המילה שמש. ומי מפילה אותו? גלילה. מורידים את הדלת מגלילה, מה נשאר? לילה, חושך. שמשון לא הבין, גבורה הולכת יד ביד עם קדושה. גבורה בלי קדושה לא נשארת. לא נשארת. ואחרי הנפילה הגדולה, הגדולה של שמשון, שאיבד את כל כוחו, הוא מבין את זה. ואז תראו דבר מדהים בקטע ה-16. אותו בית ששם העמידו את שמשון מלא אנשים ואנשים, ושם הכל סרני פלישתים. מי הם סרני פלישתים? קבוצות טרור. לכל קבוצת טרור יש מנהיג. זה לא עם בכלל. קשה מאוד להילחם מול קבוצות טרור. פוגעים באחת כמה אחרת. שמשון מבין שהדרך שלא להילחם בהם באותה שיטה שהם נלחמים, והוא מצליח בהתחלה. הם לא יודעים מה לעשות איתו. והנה עכשיו כל קבוצות ראשי הטרור נמצאים ביחד, והוא עומד בין העמודים. ויקרא שמשון אל השם ויאמר, שם אלוקים זכני נא חזקני נא, אך הפעם הזה האלוקים ינקמה נקם אחת משתי עיניים מפלישתים. וילפת שמשון כדי לעשות קם את שני עמודי התווך. מה זה וילפת? הוא מחזיק את העמודים ומפיל את העמודים. ואז מה קורה? והיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. פלאי פלאים. בכל התנ"ך יש עוד פעם אחת את המילה וילפת. בקטע ה-17. שרות יורדת לגורם במגילת רות. ותרד הגורם ותעש ככל אשר צוותה חמותה. ויוכל בו אז וישת ויתב ליבו ויבוא לשכב בקצה הערמה ותבוא בלט ותגל מרגלותיו ותשכב. ואי בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו. עוד פעם וילפת. תראו שדבר, הוא אוכל את עצמו. תראו כמה מדהים הדבר. מי יוצא מבועז ורות? דוד. ומי יוצא מדוד? המשיח, הגואל. ממי היה צריך לצאת הגואל? מי היה צריך להיות הגואל? שמשון. רק היה חסר לו את הוילפת קודם לכן. עכשיו שהוא אוחז את עמודי המגדל, הבניין שבו כולם נמצאים, הוא מקבל כוח מיוחד. אבל אחרי שהוא כבר נפל, איבד את המלכות, מי עומד באותו מצב? בועז, גיבור חיל, אבל הוא יודע לעשות את המוטל עליו. הוא זוכה שהמלכות תצא ממנו. לכן כמה נפלא. האם חזל ומלמדים אותנו הקשר הרעיוני בין פרשת נזיר לברכת כהנים? בדיוק כמו בין פרשת סוטה לנזיר. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, הרואה נזיר בקלקולו. מה זה נזיר בקלקולו? אחד שמקבל על עצמו להיות נזיר. אף אחד לא ביקש ממנו דבר כזה. התורה לא רוצה מאף אחד להיות פרוש. התורה רוצה שכל אחד יהיה נורמלי. חי בצורה מאוזנת. והוא החליט להיות נזיר, אז מה אתה עוצר באמצע? למה אתה מופסיק? זה נקרא נזיר בקלקולו. החלטת להיות במעלה של נזיר, תשתמש במעלה שלך עבור הכלל, שהציבור כולו ייהנה מהמעלה הגדולה שלך, הוא עוצר. אז זה קשור לברכת כהנים, כי הכהנים גם יש להם מעלה גדולה. הם יכולים לברך, אבל הם לא מברכים רק את עצמם או את שבטם, את כל ישראל, ועוד איך הם מברכים? באהבה. זה הלימוד הרעיוני, היבט אחד שאפשר אולי לומר בין פרשת נזיר לברכת כהנים. כשאדם מקבל כוחות, לכל אדם יש לו כוחות, ככל שהוא משתמש בהם עבור הכלל הוא מקבל יותר כוחות. ותראו כמה נפלא כותב לנו רב שמעון שקוב בהקדמה לספרו שער יושר בקטע ה-15. לכן לעניות דעתי שלמצווה זו כלול כל יסוד ושורש ומגמת תכלית חיינו, שיהיו כל עבודתנו ועמלנו תמיד מוקדשים לטובת הכלל, שלא נשתמש בשום מעשה ותנועה על אהב ותענוג שלא יהיה בזה איזה עניין לטובת זולתנו, וכמובן בכל הקדושות שהוא התייחדות למטרה נכבדה. והנה, כשאדם מיישר הליכותיו ושואף שתמיד יהיו דרכי חייו מוקדשים לכלל, אז כל מה שעושה גם לעצמו, אדם עובד לעצמו, אדם עובד למחייתו, אדם רוצה שיהיה לו בית גדול, אדם רוצה לצאת לחופש, אדם אוהב לשחק טניס, לא משנה מה, כל מה שאדם עושה לעצמו כדי להיות רגוע, כדי להיות בריא, כדי להיות מאושר. אבל אם כל מה שהוא עושה לעצמו הוא גם חושב כשיהיה לי את זה, זה יהיה כלי גם לעזור לאחרים, כלי לסייע לאחרים, אז כל חייו זה מצווה אחת גדולה. גם כשהוא עושה סקי, גם כשהוא מטייל, גם כשהוא הונח, כי הוא לא רק נוסע לנוח כי אני עכשיו הולך לנוח לשם לנוח, אני הולך לנוח כי אני רוצה לנוח, כי אני צריך לנוח, כי אני אוהב לנוח, אומר האדם, ואני אוהב לטייל ולראות, אבל הכוחות שאני אקבל אחרי המנוחה אשתמש בהם עבור הכלל, עבור הציבור, הציבור ייהנה מהמנוחה הזאת. אז כשאדם חי כך, אז כל מה שעושה גם לעצמו, להבראת גופו ונפשו, הוא מתייחס גם כן אל מצוות הקדושה. זה הקדושים תהיו. קדושים תהיו, פירוש הדבר לחיות חיים נורמליים. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. גוי זה עם קדוש, עם קדושה. יכולים לעשות את אותה פעולה. אצל אחד זה קדושה, זה מצווה. אצל השני זה סתם פעולה. זה באה התורה ללמד אותנו בפרשה הזאת. כשאדם מזהה את כוחותיו, את היכולות שלו, והוא מפתח אותם, משתמש בהם עבור הכלל, עבור הציבור, הוא מקבל עוד כוחות, הוא מקבל עוד אפשרויות, עוד יכולות. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנבקש. איך פתחנו? נר של שבת? הקדוש ברוך הוא צריך את האור שלנו? כן, כי הוא רוצה שלא נרגיש שאנחנו חייבים. הוא יאיר לנו, אומר לנו בורא עולם תאירו לי, וכל המטרה של תאירו לי זה שנרגיש אנחנו לא חייבים, לא במובן השלילי, לא כדי ליצור בנו חס וחלילה לגאווה, לא חייבים. אז אפשר לבקש עוד, והקדוש ברוך הוא רוצה שנבקש והוא ייתן עוד. זה כל מצווה, זה כל פעולה, זה כל עשייה. זה התורה מבקשת מאיתנו שנלמד, ולכן זה היסוד של ההפטרה מנזירות שמשון לומדים. אין קדושה, אין גבורה בלי קדושה. כשזה לא מחובר לקדושה, פירוש הדבר, אני מחזיר לך בחזרה הקדוש ברוך הוא, לא רוצה להישאר חייב, אני עושה מצווה, מחר עוד מצווה, לא רוצה להיות חייב, טוב, זה מה שאני רוצה, אל תהיה חייב לי, כדי שתוכל לבקש ממני עוד ואני אתן לך. זה האור של הנר, זה נר השבת. למרות האור הטבעי של היום הקדוש, היום השביעי, כן, הנר שלכם חשוב לי יותר. המיטה מעץ, השולחן מעץ, יותר חשובים מכל כלי הכסף והזהב, אומר הקדוש ברוך הוא. אומר המלך לאותו חבר שבא לבקר אותו. לכן, כשמבינים את הדברים בצורה הזאת, רואים אותם באופן הזה, זאת ההכנה הגדולה לקבלת התורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות לא כדי להגביל אותנו, כדי שנרגיש טוב. עשינו משהו, בונו של עולם עשינו, עשה את שלך. איך נאמר שם בחזל בסוף מגילת רות? בועז עשה את שלו, רות עשתה את שלה, נעמי עשתה את שלה. אומר הקדוש ברוך הוא, אף אני אעשה את שלי. הקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו שנעקור ערים. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את הדברים הקטנים ביום יום. מה זה רות עשתה את שלה? הלכה עם נעמי, וכשבאה הביתה היא שמה לב איך לא לצער אותה, עשה את שלה. בועז עשה את שלו, נתן לנעמי, שלח לנעמי כמה חיטים, בדק אם הוא יכול לשאת את רות, עשה את שלו, לא דברים השמיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הולך לעשות את שלי, מלכות תצא מהבית הזה. כשמבינים את זה, ההליכה לקבלת התורה היא אחרת לגמרי. ועכשיו גם מבינים מה שאומר רבי ער היטב, שכל מי שער בליל שבועות מובטח לו שאינו ניזוק כל השנה כולה. כי מה זה להיות ער בליל שבועות? להבין, ריבונו של עולם, נר מצווה ותורה אור, אנחנו עכשיו מאירים לך בחזרה. הקדוש ברוך הוא מאיר לנו, כי הכל באור פניך נתת לנו, כי באור פניך, ער פניך ונבשע. זה האור, זה האור של התורה, זה האור של הברכה, זה האור של החיים. אז אנחנו הולכים לקראת קבלת התורה עם האור הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו, ואנחנו בדרך עוברים גם סמוך לקבלת התורה ביום ירושלים, מקום מאורי כיווה אורך וכבוד השם עלייך זרח, החושך יחסה ארץ וערפה לאומים ועלייך יזרח השם. אור גדול הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו, ומה הוא רוצה מאיתנו? את האור הקטן. אם אנחנו נדע להאיר את הנר הקטן, יאיר לנו הקדוש ברוך הוא את נרות של ציון, את הנר של הגאולה. ונזכה עוד בזו השנה מכוח האור של התורה, האור של המצווה, לזכות באותו אור גדול, אור של הגאולה, של אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאור. שיהיה חג שבועות שמח, הרבה ברכה, הרבה שמחה, ובעזרת השם נחזור וניפגש ביום שלישי אחרי שבוע. שבוע הבא לא צריך שיעור, כולנו נלמד בכל מקרה.